פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום, ברוכים המצטרפים לפרק מספר 6 של פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. לא להאמין שכבר עשינו 6 פרקים שלמים. אז קודם כל אני רוצה להציג למאזינים אותך, דוד פרידמן. אתה יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו.
ואתה נדב רביד, מנהל תחנת הרדיו גלגלץ, איש תקשורת, עיתונאי, שדרן רדיו, מפיק מוזיקלי, די-ג'יי, ועוד ועוד.
ואנחנו רוצים גם להפנות אתכם לפרק הקודם שלנו עם אודי אנטבי, שהוא המנכ״ל ומייסד של סשן 42, שהוא הב יצירתי גם לטכנולוגיה וגם למוזיקה, אחראי על כמה מהלהיטים הכי גדולים במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. הפרק זמין להזנה בכל הפלטפורמות. אם דילגתם עליו, אתם מוזמנים. מה שלומך, דוד?
בסדר.
אני חשבתי שאנחנו קצת רציניים מדי בפודקאסט הזה, וחסר לנו גימיק.
אני, אתה יודע, מתרגל לענייני הרדיו. לעצמי ולשמור אחר כך את עצמי עם הכל, זה לא כזה פשוט, למי שלא רגיל.
פשוט תקשיב לעצמך הרבה עד שתבין שאין מה לעשות וזה הכל שלך.
בדיוק, זה קרה לי בשירה, כי אני עושה קולות רקע, אז זה לקח לי זמן שם, אבל רדיו זה אחרת.
כן, הרדיו מאוד חושף כל דבר קטן, האוזן מאוד רגישה לכל ניואנס, וכשאתה ביקורתי כלפי עצמך, אז פי אלף יותר גרוע. בתפיסה, לא במציאות, חס וחלילה. טוב, אני, בגלל שחסר לנו גימיק, ועשיתי משהו שאני ממש לא אוהב לעשות, וזה להשתמש ב-AI כדי לייצר גימיק. אני שונא את כל האלה, אוי, תראו, עשיתי שיר, עשיתי זה, ככה, זה קצת מרגיש לי.
חטאתי בזה גם.
והבוקר חשבתי שאני אשתמש בכלים כדי לייצר איזשהו שיר עבור הפודקאסט שלנו, ואני ממש הרגשתי שאני משפיל את ה-AI, שאני מבקש ממנו לכתוב עבורנו שיר. זה כמו לקחת ילד ולהגיד לו, בוא עכשיו תעשה, תציג איזה משהו לאורחים, ואני יודע שרגשות הם לא משהו שאמורים להיות חלק מהאינטראקציה עם הכלים האלה, אבל
אם...
אני אשתף בכל זאת בתחושה. ופשוט לפני שהגענו לאולפן, ישבתי איזה חצי שעה, נכנסתי ל-ChatGPT, אמרתי לו, בוא תיתן לי בבקשה מילים לשיר, נתתי לו את הפסקה שמציגה את הפודקאסט שלנו, וקיבלתי תוצאה באמת מזעזעת, אין לו יכולת בסיסית לחרוז בעברית,
וואלה.
אולי בגלל שהנושא שלנו היה קצת קשה ומרתיע, וניסיתי, אמרתי לו, תעשה ככה ותעשה ככה, וכבר אמרתי לו, בוא הנה בבקשה, זה מוגש לך על מגש, תחרוז, פרידמן דוד ונדב רביד,
זה מתבקש.
ורק אחרי שאמרתי לו, אוקיי, בסדר, ושאר השיר כמובן בחריזה מאוד גרועה, וגם מילים שהוא ממציא כדי שהוא ייצר חרוזים, ניסיתי גם בג'ימיני, זה לא עבד, אמרתי, טוב, אני אשתמש במילים של ChatGPT, זרקתי את זה לסונו, שזה הכלי החדש שמייצר מוזיקה על פי דרישה, והגדרתי לו, בוא תעשה, תיקח את המילים האלה, ותעשה משהו שהוא נשמע כמו... עוד פתיחה של סיטקום מה-80s ומה-90s.
Right.
עכשיו, סונו נמצא, בוא תשים רגע את האוזנייה, תשמע את התוצאה באמת מביכה שקיבלנו. סונו בדיוק השיקו את הגרסה השלישית של המנוע שלהם, שאמור להיות הרבה הרבה יותר טוב. אז בוא תשפוט בעצמך ותקשיב לשיר על פודקאסט של מוזיקה וטכנולוגיה.
Let's go.
על הקרינג', הנה זה בא.
נדב רביד, זה פרידמן דויד. מזמינים אותך להיות המאזין עומד תמיד, בעולם של מוזיקה וטכנולוגיה כל כך רחב.
אדיקציה.
תשובות על הקסם הנסתר.
זה נשמע קצת כמו...
וכאן, כל שבוע, כל חדש.
זה נשמע כמו מוזיקה של... של חרדים אמריקאים שמנסים לשיר באנגלית ויוצא להם מבטא כזה שהוא לא מבטא ישראלי.
אז המוזיקה בהתחלה לי דווקא הזכירה את כל התוכניות ילדים מארגנטינה.
מארגנטינה?
כן, הפלורסנטה ו... מה זה... אני יודע, אני לא רוצה להגיד את זה ספרדית, אבל כאילו כמעט מלא, לא זוכר, כל הבנות שלי היו... הבת שלי הגדולה למדה ספרדית מזה.
אז יצא מזה משהו טוב.
כן.
אני לא חושב שהייתה לומדת משהו מהשיר הזה ששמענו כאן עכשיו.
פחות.
טוב, אחרי שהשתעשענו והבחנו את עצמנו ואת הכלים הטכנולוגיים וסיימנו עם הגימיק, אפשר להגיע למנה העיקרית של הפודקאסט שלנו היום, ונמצאת איתנו באולפן שירלי ויינר. שלום שירלי, נעים מאוד.
נעים מאוד, בוקר טוב וכיף להיות כאן.
אני נמצא קצת בטריטוריה חדשה בפודקאסט, כי זה פעם ראשונה שאנחנו מערכים כאן מישהי או מישהו שאני ממש בכלל לא מכיר, ולא הייתה לי שום היכרות מוקדמת. אז
יהיה גילוי נאות, אז אני מכיר את שירלי, אני מלווה, מכיר אותה בעצם מהפעילות של, תכף אנחנו נדבר על זה, של אימג'ן ומה זה, והתנדבתי וסייעתי שם, ואחר כך במיזם הטכנולוגי, אז אני מלווה את שירלי כאדוויזורי, גם אני לא הכרתי לפני, וצללתי לתוך התחום הזה, וזה מרתק, אנחנו נדבר היום על חינוך.
נכון, אני פשוט עכשיו הזכרת לי שאני לא אמרתי שהפודקאסט מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריירה האקדמית אונו, ואם אני לא אגיד את המשפט הזה,
לא נעים,
אנחנו פשוט לא יתנו לנו להקליט פה יותר. שירלי, איך היית רוצה שנציג אותך כאן בפודקאסט, באיזה טייטל? כי יש לך כמה כובעים.
כן, יש לי הרבה כובעים, ואני חושבת שבעיקר אני יזמת חינוכית. אני, הפשן שלי מגיע מהעולם של החינוך, אני המון שנים בזה. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, מיד בסוף התואר הבנתי שזה לא הכיוון
תואר
שלי.
תואר במה?
עשיתי תואר במדעי החברה ומנהל עסקים. מהר מאוד בסופו הבנתי שפחות העניין שלי, עשיתי איזה קורס בחירה במקרה בחינוך. לקראת סוף התואר, אתה יודע שאתה ממלא כזה את החורים בגבינה. והתאהבתי מאוד בתחום הזה, והרגשתי שיש לי המון מה לתת, ואני חושבת שחינוך צריך להיות מאוד מאוד אחר, ועשיתי תואר שני בכלל בליברפול, במנהל חינוכי, היה לי איזה חלום נורא גדול להיות מנהלת הכי צעירה בארץ.
של בית ספר.
כן, עבר לי מהר מאוד אחרי 10 שנים בתוך המערכת, אבל אני עדיין סוג של דבל זה אדבוקט כזה מבחוץ, יודעת, מכירה את המערכת מבפנים, הייתי בה, מכירה את הקשיים, מכירה את המורכבויות, ועדיין חושבת שאפשר וכדאי לעשות דברים אחרת בתחום
הזה. לפני שנדבר על מערכת החינוך, תגידי לי שנייה, איך בעצם זה מתקשר מצד אחד לעולם של טכנולוגיה, מצד שני לעולם של מוזיקה, למי שלא מכיר אותך.
אז אני חולת מוזיקה. מוזיקה זה החיים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, אני גם שרה וקצת כותבת ומפלרטטת עם כלים מסוימים, אני לא ממש תלמידה של הז'אנר הקלאסיקני, אנחנו גם ניכנס לזה אחר כך. אבל מוזיקה זה משהו שחשוב לי מאוד, גם בהיבט החינוכי, וגם בהיבט של המשמעות של זה בחיים של הילדים שלנו, ובחיים שלנו בכלל כבוגרים. ובעצם החיבור הזה של חינוך ומוזיקה, הביא אותי בהתחלה להקים עמותה, ועכשיו להקים את הסטארט-אפ, כי אני חושבת שאפשר לעשות דברים מאוד אחרת, בעוד שיש משהו מאוד קלאסיקני וקונסרבטיבי בכל מה שנמצא כרגע בשטח. אז אני קצת הרבל 80s girl כזאת שבאה לעשות, להפוך קצת את הדברים בתוך
ה... יזמת פנקיסטית?
כן, לגמרי. לגמרי רוק אנד רול כזה, משם אני מגיעה.
תסבירי לי קצת, כי אם אנחנו מדברים, נגיד ברוק אנד רול, אני מבין אולי יותר מאשר בחינוך, האתוס של הפאנק היה אתוס של DIY, של תעשה את זה בעצמך, כלומר הוא הגיע בשנות ה-70 כשהמוזיקה, הרוק הלך נורא למקום כזה של בואו תראו איך אני יודע לעשות סולמות מורכבים ורוק מתקדם ותראו איך אנחנו עוברים כאן מפרק כזה לפרק אחר וכאילו התרחקו מאוד מהשורשים של הרוק שהיה משהו הרבה יותר יצרי וכיפי והם אמרו, אנחנו עכשיו לא צריכים את החברות הקליטים שהשקיעו בנו הרבה כסף, אנחנו לא צריכים להיות מוזיקאים שבכלל יודעים לנגן על כלים, אנחנו נלמד לנגן לבד על הכלים, אנחנו נלמד להוציא לבד את המוזיקה שלנו, אנחנו נראה לעולם איך אנחנו מוציאים לבד את המוזיקה שלנו, כלומר על העטיפות של הסינגלים, הם היו ממש נותנים הוראות של איפה הם הדפיסו ואיך הם הדפיסו וכמה הם הדפיסו, כדי לתת השראה לאנשים אחרים להדפיס לבד. איך כל הדבר הזה מתקשר לאתוס שלך כיזמית פנקיסטית?
בול. הוא מתיישב, כיוון ש...
אני חושב שידעת את זה בדיוק לדקויות האלה,
אבל זה התחבר. לא, זה היה כאילו, זה הרמת לי מה שנקרא. אני חושבת ש... כל הרעיון הוא לבוא וללמד אחרת ולעשות אחרת ולתת כלים אחרים. אני חושבת שהרוקנרול באמת נתן מקום למגוון מאוד מאוד גדול של קולות, של יוצרים, והניע ממש מהפכות פוליטיות, ליווה כל מיני תהליכים מנפילת החומה בברלין ומאבק השחורים בארצות הברית ומלחמת וייטנאם כמובן. זאת אומרת, יש לך פסקול מוזיקלי סביב כל אחד מהאירועים ההיסטוריים האלה. אני חושבת שמוזיקה יש לה כוח לכונן את התהליך הזה של שינוי. ובמקום של מה שאני עושה, אני רוצה קצת לשחרר את המוטו הזה שהמאוד אקסקלוסיבי של מוזיקה שרק המצטיינים והסופר מוכשרים, ולהגיד, המוזיקה נמצאת כאן בשביל כולם, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרכים בשביל להנגיש אותה. אם זה ברמת בית הספר, ואם זה ברמת היצירה, ואם זה ברמת הביצוע. זאת אומרת, מה שקרה לאורך השנים זה שילדים מטבעם מאוד מתעניינים במוזיקה, מוזיקה מאוד תופסת אותם, זה החוש הראשון שמתפתח בעצם במוח שלנו.
גם המוזיקה והשפה הם בעצם שני דברים שמשלובים אחד
בשני. מאוד שלובים גם במקומות שזה נמצא במוח. ובסופו של דבר, בעוד שאתה נותן לילד צבעים ודף, אתה אומר לו, צייר, כשאנחנו מגיעים למוזיקה זה מיד נורא סטריקט. זה איך לנגן ואיך להחזיק ומה לעשות ואיזה טב ומה נכון ומה לא נכון. ואתה שר יפה, כל כך הרבה אנשים שלא מעיזים לפתוח את הפה שלהם ולשיר כי איזה מורה בכיתה ב' אמרה להם שהם מזייפים, או ההורים שלהם.
זה לא מקצוע, זה למה.
ואני באה להגיד שזה אומנות, וזה חשוב שזה יהיה, וזה חשוב שזה יהיה גם במקום מאוד מאוד פתוח ויצירתי.
קצת מזכיר לי גם כל מה שקשור לחינוך גופני והתעמלות, זאת אומרת, לא כל אחד חייב להיות אתלט מצטיין, אבל כולם צריכים, רצוי, לא צריכים, רצוי שהם יעסקו
בפעילות. אבל הנה הדוגמה.
זה השוואה מושלמת.
הדוגמה היא שבעצם מגיטה א' ועד כיתה י' ב', חינוך גופני, זה לא ספורט, לא עושים את זה בשביל להיות אתלטים. זה חובה. ומוזיקה היא לא. וזה נותן, אם לא פחות או יותר, אבל זה נותן את אותם אלמנטים של כישורים חברתיים, של פעילות, של לצאת קצת מהמסגרת. ושוב, מערכת החינוך היא בנויה לתפיסה של מה? 200 שנה של המהפכה התעשייתית. זה המבנה שקיים עד היום, שהוא כמעט לא השתנה. כיתות, צלצול, הפסקות, מבחנים, הדברים האלה נבנו בשביל לאמן את הילדים להיות מתאימים למפעלים, לעבוד במפעלים. זה לא רלוונטי היום, אבל המערכת חינוך נראית אותו דבר, פחות או יותר בסטרקצ'ר.
אז בואי תספרי לנו איך מצאת את מערכת החינוך כשנכנסת אליה. כלומר, בהתחלה נכנסתי עם המון המון...
מה זה אידיאולוגיה וברק בעיניים. זה סיפור משעשע, כי סיימתי את התואר הראשון שלי, ושנייה לפני שהחלטתי שאני אמשיכה לתואר שני, התקבלתי לאמדוקס. אנחנו מדברים 95 עד 98, הבועה של הבועה, הייטק, רק התחילו לדבר...
הבועה הראשונה, הבועה.
כן.
מתקן למי שלא מכיר.
בועית.
לא, זו הייתה בועה מטורפת, כי הייתה באמת בועה. אנשים עשו דברים בלי שום הסבר, למה?
כי לא היו עוד הסברים, לא ידעו...
לא ידעו בכלל מה להסביר, כן.
אבל כן, זה היה מאוד פרסטיש כזה למצוא עבודה באמדוקס, וראיתי שאני מאוד מאוד לא מוצאת את עצמי, ואיך שהתחלתי את התואר השני, אז החלטתי שאני עוזבת את אמדוקס, והולכת וצוללת לתוך המערכת, ואיכשהו התגלגלתי לחינוך מיוחד, שזה גם מה שעשיתי בסופו של דבר בתואר שלי.
שאותו עשית בליברפול.
כן. ומצאתי שהמערכת יודעת להתמודד עם הממוצע. היא לא יודעת להתמודד עם החלשים, והיא לא יודעת להתמודד עם החזקים גם. זאת אומרת שהיא מכוונת לאיזשהו ממוצע, ובסריקה הזאת שעשיתי הייתי ממורה ועד... מגננת ועד מורה בתיכון וביסודי, זאת אומרת, עברתי את כל הגילאים, וראיתי את המצוקות ואת הקושי בעצם שקורה שם, ואת הצורך הזה כל הזמן לכוון לאיזשהו תלמיד אמצעי, כשכל השאר לא מוצאים מענה, וזה התחבר לי.
אני חושב שזה אזור הנוחות של המערכת או של המורים, אפשר להגיד, וזה בסוף הפניה לבינוניות.
במידה מסוימת, כן, זה, אבל בעיניי מה שמפריע זה לא רק
אני חושב שזה גם, אולי, סליחה שאני מפריע, אבל יכול להיות שזה קצת גם מתוך הרצון של המערכת למקסם את התוצאות. כי המערכת אומרת, אם אני מתמקד באמצע, יש לי שם יחסית הכי הרבה תלמידים, אני יכול להשיג הכי הרבה תוצאות איתם, הכי טובים הם כבר עוד הסתדרו, הגרועים אולי נשארו, וככה אני יכול להציג את ה... לא יודע אם ראיתם את The Wire, סדרת המופת בטלוויזיה, אז יש שם את כל הקונספט הזה של מערכות, שמנסות כאילו תמיד להציג את הסטטיסטיקות הכי טובות, כאילו to juke the stats, להראות כאילו את התוצאות הכי יפות מבחינה סטטיסטית, כדי שהארגון ימשיך להתקיים, ולמרות שהוא מאוד מאוד בינוני, ותוצאות בשטח אמיתיות אין.
ואז אתה שואל את עצמך, אם החינוך נועד בשביל ההישגים, או החינוך נועד בשביל ליצור חברה, שבה כל האנשים מרגישים חלק. כי ברגע שאתה מתחיל, אתה מדבר inclusion, ואתה מדבר diversity, אבל זה לא באמת קורה בתוך בית הספר. גם בגלל שעם כל הכבוד מורה או מורה מול 37-40 ילדים, היא לא באמת יכולה לשים תשומת לב לכל ילד. זאת אומרת, התפיסה הבלתי הגיונית הזאת, היא לא עובדת במציאות. וגם בתואר השני שלי הייתי מאוד מורדת, כי שם היה מה שנקרא inclusion 1.0, של הכנסת תלמידים עם לקויות למידה לתוך המערכת הרגילה, ולהוציא אותם מהכיתות הקטנות, שהיה להם כל פעם שהם, פעם שמות מאוד מאוד מעליבים.
כן. כיתה טיפולית.
טיפולית, כן. אז להוציא אותם ולהכניס אותם לכיתות הרגילות, וראית איפה זה נופל. זאת אומרת, איפה זה נתקל בקושי. ואני אמרתי, בשביל האלמנט הרגשי שלהם, בשביל הביטחון העצמי שלהם והערך שלהם, עדיף להם להיות בבית ספר לחינוך מיוחד שיודע איך לגשת אליהם, מאשר להיות תחת כל המילים הקשות האלה של אתה עצלן, זה לא שאתה לא יכול, אתה לא רוצה, כל הביטויים האלה שהרבה מאוד מאיתנו מכירים או נתקלו בהם בדרך כזו או אחרת. וזו תפיסה חינוכית שלקחתי איתי לתוך העשייה שלי, זאת אומרת, אחרי שהייתי במערכת קרוב לעשר שנים והבנתי שזה לא בשבילי, עברתי לתוך העולם החברתי, לתוך עולם העמותות, וגם שם התעסקתי בפרויקטים של חינוך, אם זה פרויקטים של חינוך בפריפריה, שמנסים לקדם את האוכלוסיות.
זה נתן לך תקווה או ייאוש, כשעבדת במקומות האלה?
אני אגיד את זה מזווית של יזם, של יזמת בנפש. היא הבינה את זה, לקח לה זמן. ליזם אין אופציה לייאוש. הייאוש בתקווה הבאה. אם נכשלים, ממשיכים עוד.
אני מסכימה מאוד עם דוד בעניין הזה, כי בוא נגיד שאני בעיניי מאוד פקוחות, אוקיי? כשנכנסתי למערכת ורציתי להיות המנהלת הכי צעירה בארץ, לא הייתי, הייתי אידיאליסטית עם משקפיים ורודות. אני באה למערכת בעיניי מאוד פקוחות, ואני חושבת שאני גם מקבלת המון הערכה מהמערכת, כי אני מודעת גם לקשיים שלהם. זאת אומרת, אני לא באה ומעמידה איזה אידיאל אוטופי שלא יכול להיות קיים. אני כן יודעת להצביע על מקומות שבהם זה לא עובד, ולהגיד, אני יודעת לעשות את זה אחרת. זאת אומרת, לא לבוא ולהגיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אלא לנסות לבוא ולהביא פתרונות.
אבל מה שאתם מתארים, שאני לא, אני חושב שהוא כנראה גם נכון, זה שכל הגישה לחינוך, לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם, היא גישה מיושנת, ובארץ היא אפילו מיושמת בצורה לא טובה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפני איזה מין...
זה לא רק בארץ.
שוקת שבורה. אני חושב שגם בתור הורה לילדים...
זה ממש לא רק...
התחושה היא ממש שאתה שולח את הילדים לבית ספר, ואתה פשוט מקווה שהם איכשהו יצלחו את זה בלי יותר מדי נזקים.
יותר מזה, אתה היום מתחיל להבין שהפער בין מה שהם מקבלים בבית ספר לבין איך נראים החיים והתעסוקה בעתיד שלהם, הוא פער שרק הולך וגדל. ואני הייתי בכנס סופר מרתק בלונדון, דקה לפני קורונה, בדצמבר 2019, והיה שם הרצאה, keynote speaker, המנהל של Apple Education, שאז, ב-2019, שנייה לפני קורונה, ותחשבו כמה קרה מאז, אמר, אנחנו בתהליך השיפט הכי גדול שהולך לקרות במערכת החינוך, בחינוך בכלל, שיפט מ-knowledge לסקילס. הידע, הלימוד ידע, הולך ונהיה מיותר, כי יש לך גוגל, ויש לך ויקיפדיה, ויש לך, הידע נמצא שם.
זה היה לפני, אבל יש לך AI, שבכלל...
זה היה לפני כן. הפריצה של ה-AI אפילו. והחוכמה שלנו ומה שאנחנו צריכים זה לא לתת להם ידע, זה לתת להם כישורים, כי כישורים זה משהו שהוא יכול, שאתה יכול לנוע איתו בכל מיני מרחבים.
זה כלי עבודה, ארגז כלים.
לגמרי.
אני קצת סקפטי לגבי הקונספט הזה, אבל שנייה, תמשיכי.
ואז הגיעה קורונה, ואני חושבת שכל ההורים בעולם נכנסו להלם מכמה הייתה חוסר התמודדות, מכמה הלמידה בזום, הייתה למידה פרונטלית בבסיסה, לא תופסת את הילדים, מכמה החינוך בהם במשבר ברמה עולמית, זאת אומרת, אתה רואה את האימפקט של הקורונה על מערכות חינוך בכל העולם, ועל רצון להביא דברים חדשים ולשנות בעקבות הדבר הזה, והפריצה של ה-AI עכשיו עוד יותר החמיר את זה. העניין הוא שצריך לזכור שמערכות חינוך בעולם הם גופים מאוד גדולים, מאוד מורכבים, מאוד בירוקרטיים, שתהליכי קבלת ההחלטות שלהם לא יכולים להיות אג'ייל, אנחנו לא יכולים לצפות מהם שיתנהגו כמו סטארט-אפ של 50 איש, זאת אומרת, היכולת שלהם לעשות פיבוט ולזוז, אני תמיד מדמה את זה לנוסעת מטוסים, תעשה יוטרנים, נוסעת מטוסים.
שמערכת החינוך היא חלק מהמדינה ומהשירותים שהמדינה אמורה לספק לתושבים כחלק מהחוזה בין האזרח למדינה וכולי, זה אומר שהיא גם שבויה בתוך המשחק הפוליטי, ואנחנו רואים למשל בארץ מה קורה בגלל הדבר הזה, זאת אומרת שהחינוך לא מסופק באופן שהרבה מהאזרחים היו רוצים לקבל אותו, חלק מהאזרחים לפי הקבוצות, לפי ההשתייכות שלהם.
גם אני חושבת שאנחנו רואים בעולם תהליך שבו החינוך, ואנחנו רואים את זה גם בארץ אגב, שאשה ביטון מאוד דחפה לכיוון הזה של לתת יותר כוח למנהל, לתת מקום יותר לקהילה, לתת מקום יותר ללוקליות, להעביר הרבה יותר מהאחריות לתוך הרשויות במקום למנהל המרכזי של המשרד, כי בסופו של דבר אתה צריך גם לתת מענים לאוכלוסייה הרלוונטית שאתה מספק לה את הדבר הזה. אי אפשר להמשיך להסתכל על כולם באותו קו, באותו סרגל. אנחנו גם רואים את זה בירידה הדרמטית של הציונים של ישראל במבחני פייזה עם השנים מהמדינה, מאחת מהמדינות המובילות בעולם, איפשהו מסתרכים מאחור אחרי מדינות שבאמת מבאס להגיד את שמם, כן.
לא, ב-OECD אפילו.
כן, אז אני חושבת שזה באמת נובע מאיזושהי סטגנציה נורא 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 קשה, מחוסר רצון של המערכת להבין שדברים משתנים בצורה דרמטית, דרמטית. זאת אומרת, אם בקורונה אוניברסיטאות, Ivy Leagues, הבינו שכאילו אם הם לא ייתנו משהו היברידי, אונליין, אם הם לא ידעו להציע את הצ'אנלים האלה, אין להם זכות קיום יותר, לתוך המערכת של א' עד י' ב', לוקח לזה זמן להגיע הדבר הזה, לוקח לזה זמן להיכנס.
יש מקומות בעולם שאת אומרת, הנה שמה זה מתחיל לקרות כמו שצריך, או מקומות שהם כזה מין מובילים את המחנה. ואת
ברור, אומר, כן. שנים יש. קודם כל הסקנדינביות שאין להם שום צרה בעולם, וכל מה שיש להם
ודיכאון.
זה רק להשקיע בחינוך. ויש ממש מערכות חינוך מדהימות שפקידים כאן נוסעים לראות אותם. אני תמיד, בגלל שאני מאוד מחוברת לעולם של האומנויות, אז יש מחוז באיטליה שנקרא רג'יו אמיליו, שיש לו תפיסת לימוד מאוד מאוד מיוחדת, שיש גם איזה בית ספר בארץ שעושה את זה.
הוא מדבר על זה שהאקלים שם קצת יותר נוח מסקנדינביה.
ללא ספק, אבל בסופו של דבר התפיסה הזאת של פעם, של שיעורי בית למשל, של ככל שנעמיס עליהם יותר שעות, הם ידעו יותר טוב את החומר, היא נכשלה. זאת אומרת, יש דברים בסיסיים שהם תפיסות עולם בחינוך, והם לא קיימים. וכשאנחנו מדברים על חינוך במוזיקה, אתה מגיע לשמרנות של השמרנות, כי הפדגוגיות עצמם של המוזיקה לא השתנו במאה השנים האחרונות, אני חושבת שאין מקצוע אחר בבית ספר שאתה יכול להגיד שהוא נמצא בכזה חוסר שינוי לאורך כל כך הרבה שנים, ונכנס לאיזשהו ריבוע של למידת תווים וכלי, זה מוזיקה. זאת אומרת, אין דרך, שום דרך אחרת לגעת באישו הזה, שלא דרך קריאת תווים ונגינה על כלי. והיתרון שלי זה שאני לא באה מתוך המערכת הקלאסיקנית, אני לא צמחתי בקונסרבטוריון ולא למדתי באקדמיות המוזיקליות, ואני יכולה לבוא עם רעיונות שהם יכולים להזדעזע מהם ברגע הראשון, אבל בסופו של דבר עובדות עם הילדים, וזה מה שחשוב לי. מה שחשוב לי זה מה, איך החוויה של הילדים בתוך הדבר הזה, ולא...
יש מחקרים בתחום של מחקרי מוח, שמראים שכשילדים לומדים לנגן על כלים, לומדים לפתח את החלקים המוזיקליים בראש שלהם, זה מפתח את החשיבה שלהם, זה מפתח את היכולות שלהם, אני לא יודע לומר לך בדיוק מה וזה, אבל...
אז אני יודעת להגיד לך. אז
בואי בבקשה...
אז אני יודעת להגיד לך, זה... כשהתחלתי את העבודה שלי בעמותה, שבעצם הקמתי את העמותה, אז התמחיתי מאוד בעולם של הצרכים המיוחדים. ויש המון 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 ספרות, והמון ידע שאספנו מכנסים בינלאומיים, על ההשפעה של המוזיקה על המוח האנושי. והיא יוצאת דופן מכל דבר אחר בעולם. היא משפיעה על הכי הרבה אזורים בתוך המוח שלנו, זאת אומרת שאתה רואה בן אדם שמנגן או שר או מקשיב למוזיקה, ואתה עושה לו
FMRI.
זה הרבה רשתות נדלקות.
הכל. כן. כאילו זה קריסמס טרי פשוט. זה פשוט לא יאומן כן, כמה זה, אזורים
זה,
דולקים.
באיזה סרט הגדירו את זה ג'ובילאי. כאילו זה כמו לונה פארק בהתגלמותו. כשאתה מנגן, אני אוסיף שנייה, את החלק המדעי, שתי האונות של המוח עובדות בו זמנית, עם קשרים חשמליים ביניהם. זה הקטע המדעי. זה פעילות שלא נרשמה בשום פעילות whatsoever אחרת. זאת אומרת, זה הפעילות המוחית המוגוברת ביותר שהצליחו לזהות, כשאתה מנגן, שזה הקצה. וגם במיוחד גם כשאתה שומע. אבל כשאתה מנגן, זה מה שקורה.
אז שאני מסבירה היום לאנשי חינוך למה צריך להכניס מוזיקה, אני המצאתי לזה קאץ' פרייז כזה, שמוזיקה היא כוח על. כי ההשפעות שלה באות בכזו קשת רחבה של אספקטים, מאלמנטים פיזיים, של רוגע, של הורדת מתח, של התמודדות עם טראומה, אפילו בשנים האחרונות יש עבודה אינטנסיבית מאוד עם דמנציה ואלצהיימר במוזיקה, ביצירת קשרים חדשים במוח סביב מוזיקה. אז זה היבטים פיזיולוגיים, היבטים אקדמיים, שזה מהשפעה דרמטית על מקצועות כמו שפה ומתמטיקה, כי מוזיקה ומתמטיקה הם באותו דבר, בעצם לוגיקה, כל מקצועות הסטם כשאנחנו מדברים עליהם, והיבטים אישיים ובין אישיים, זאת אומרת גם בכישורים הרכים אנחנו מדברים על עבודת צוות, כי בעצם כשאתה מנגן בלהקה, ששמונה תלמידים צריכים לנגן שיר ביחד, הם צריכים להיות בקשר עין, הם צריכים להיות בתקשורת לא ורבלית אחד עם השני, הם צריכים להיות יחידה אחת שפועלת בשביל ליצור את הדבר הזה, שהדבר היחידי שאנחנו יכולים להשוות את זה באמת שוב, כמו אנחנו חוזרים עוד פעם, לספורט.
זה אבל טיפה הולך בניגוד נגיד לווקטור הטכנולוגי, שהיום יותר ויותר אנשים עושים את המוזיקה שלהם לבד.
אז אנחנו...
הפורמט של הלהקה נעלם מהעולם, הולך ודועך.
אז להפך, אנחנו מביאים את זה דווקא מהמקום הזה. זאת אומרת, אנחנו... אני רוצה שנייה להגדיר שני מושגים שאנשים לפעמים לא מבינים את ההבדל ביניהם, שזה שילוב והכלה. אז... כשאנחנו מדברים על עבודה קבוצתית, מן הסתם תמיד אנחנו מדברים על קבוצה שהתרוגנית ביכולות שלה. יש הבדל בין אם אנחנו שמים את כל הילדים בחדר, אנחנו רואים כולם משתתפים בשיעור מוזיקה, אבל אנחנו היום נלמד תווים, שזו שפה ש-40-50% מהאוכלוסייה מתקשים ללמוד אותה, וננגן על כלי, שאנחנו פה מדברים על חבר'ה שענייני קואורדינציה, מוטוריקה,
איזה כלי וכולי.
ולאלה שילדים קשה מאוד להרגיש הצלחות, לחוות הצלחות.
בדיוק, ומשם אנחנו מגיעים. בדיוק משם אנחנו מגיעים. אנחנו רוצים...
זה לא רק שלא חווים הצלחות, הם חווים תסכול.
תסכול וכישלון.
וחוויות כישלון שמרחיקות אותם מהתחום הזה לנצח. אז מה שאנחנו...
וגם אומרים להם, אתם צריכים, זאת אומרת...
אתם לא כישרוניים?
או שאתם לא קשרי לי, אתם צריכים לשבת עכשיו, להתאמן בבית כל יום, עכשיו לך כאילו תושיב אותם שעה לנגן על גיטרה או פסנתר כל יום, כשיש להם מסך בצד השני,
אני בסבב, ששואב אותם. אני רוצה להגיד לך שאני בסבבה עם גיטרה ופסנתר, לעומת חצוצרות וטרומבונים וכל מיני דברים.
כן.
חלילית עוד ניחה, אבל...
זה מה שמלמדים ילד מכיתה א' שלא רלוונטי.
הקונספט של בתי ספר מנגנים, שהוא קונספט מהמם כשלעצמו, אבל הבחירה בכלי נשיפה שהם כלים כל כך קשים להפיק מהם צליל, מביאה אצל הילדים תסכול מלנגל לכלי, שכשאני אומרת, בואו נחזור למנדולינות של האיטיז, כבר אנחנו במקום יותר טוב, גיטרה זה כלי יותר קל, או פסנתר זה כלי יותר קל, או קסילופון, כלים כאלה הם כבר יותר קלים. זאת אומרת, האנטרי פוינט שלהם למקום הזה, הוא מראש מתסכל אותם, וילדים, בטח הילדים שלנו היום, שהכל זה בעידן האינסטנט, אם משהו כאילו לא מצליח ומשהו קשה,
כן.
אז הם הזנחו את זה, ואז הם מפסידים בעצם את הכוח על שהמוזיקה יכולה להביא. אז הרעיון שלנו, כשאנחנו מדברים על אכלה, אנחנו רוצים למצוא את הפתרון לכל אחד בקבוצה, לנצל, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלו. וכאן נכנסות הטכנולוגיות. כי היום על אייפד, אתה יכול לנגן על מגוון מטורף של כלים, ברמה איכותית סופר גבוהה. אחד הקולגות שלנו, בית ספר דרייק בסקוטלנד, הם מתעסקים המון עם אנשים עם CP ועם נכויות פיזיות. והם מנגנים עם הפילרמונית של לונדון, בסדר? שזו תזמורת מאוד מאוד מרשימה, עם האייפדים בסקציות כלי קשת וכאלו. אז הטכנולוגיה בעצם פותחת לנו איזה צ'אנל של לצרף כלי נגינה שלא היית מצליח לנגן בהם פיזית, או היה לוקח לך עכשיו 4 שנים בשביל להגיע לנגן שיר בסיסי, בכלי מאוד מורכב, ולהגשים איזשהו סוג של חלום על ידי זה שאתה מנגן את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. כנ"ל גם בשפת התווים, אנחנו...
זה קורה גם, סליחה שאני מתערב, גם בעולם המשחקים, זאת אומרת, כל מיני משחקים עם גיטר הירו, ומקומות שהם עושים גיימיפיקציה של הנגינה.
נכון, נכון.
חלק מהעניין, להכניס לתוך זה משחוק, גיימיפיקציה, שכדי לחבר את הילדים לנושא הזה.
המקום הזה של מוזיקה, אם תיקח למשל את הדוגמה של סימפלי, ומה שהיה איתם בזמן הקורונה, בסופו של דבר, יש בנו משהו שרוצה את הנושא הזה של המוזיקה, ודוגמה להנגשה כזו, זה בדיוק מה שסימפלי ויוזישן, יש כמה אפליקציות שיעשו את זה, מלמדים אותך נגינה, אבל בדרך אחרת, בדרך יותר משחקית, בדרך שיותר נותנת לך את החיזוקים, ואת ה-יי, ואת, אתה יודע...
הדופמין.
כן, כן,
את כל... ואני אחבר את זה, איך אומר ברשותכם, לתחום הביזנס, כי סימפלי... סך הכל, כאילו, אפליקציה שפיצרה את הנושא של להעביר את זה מהתווים לדיגיטל, מקשיב לך, מתקן אותך. עדיין בתווים, אבל מתקן, התפוצצה. התפוצצה, כי הם דיברו על המשחוק, הם הציגו את זה כמשחק, זה איזה וידאו ויראלי, שבאמת איזה ילד ניגן, וזה אחר כך התפוצץ, וזו חברה שיודעת למכור במעל 100 מיליון דולר בשנה. זה לא הולך ברגל, על אפליקציה עוד, ובמוזיקה. זאת אומרת, זה מראה כמה צימאון יש לזה. זאת אומרת, שאתה נותן משהו שהוא ישים, עובד, זה נוגע בצורך הקיים, וזה אפילו כלכלי. אז הנה יש, הנה כסף, הנה כלכלה, הנה מוזיקה וטכנולוגיה, וזה מתחבר. ואני אומר, אנחנו רק בהתחלה, כי הפתרון הוא פתרון טוב למה שהיה עכשיו. ופה יש פתרונות נוספים.
אני רוצה גם לחבר את זה לצד של החינוך, כי אנחנו הרי בזה מין משולש כזה של הטכנולוגיה, ביזנס בסופו של דבר מנהל בית ספר, מנהל, יש לו תקציב, והוא עם התקציב הזה צריך להביא את התלמידים שלו למקום הטוב ביותר, למקום שגם יראה עליו שהוא עשה להם את הדרך הטובה ביותר. אז כשמנהל בא וצריך לשים על השולחן כסף בשביל תוכנית מסוימת, המור אוף דה סיים שיש היום למערכת להציע, כבר לא אפליקבילי, כבר הוא לא מצליח להבין את הקפיצה שיש בין שהם ילמדו חליליות בכיתה ג' לבין 5 יחידות מתמטיקה בכיתה י' ב'. והדרך היא להבהיר עד כמה לא להיקלע לתוך הקונספטים האלה, אלא לבוא ולתת לילדים את החוויה המוזיקלית בדרך שמראש מסתכלת על איזה כישורים זה הולך לפתח להם. אני יודעת שמקודם היה לך, אני מאוד אשמח דווקא לשמוע דעתך על הנושא הזה של כישורים וידע, אבל בסופו של דבר, אם אני מצליחה ליצור את הדרך הפשוטה, להנגיש לילדים את הנגינה של המוזיקה, והם יכולים לגן על מגוון של כלים, והם יכולים לעשות ביצוע ברמה קבוצתית, אני מחזקת אצלהם כישורים ששווים כסף למנהל. בסופו של דבר, זה כלכלי לו להשקיע בדבר כזה, כי הוא רואה את added value.
או שהוא יראה את זה ככה.
לגמרי, כי מה שקורה היום, החינוך המוזיקלי הרגיל שמוצע להם, הם לא רואים את החיבור של זה, וגם יש...
זה יותר כזה לעשות וי במערכת.
הלוואי וזה היה לעשות וי במערכת. אני נלחמת עכשיו על הקונספט שצריך להחזיר את המוזיקה ללימודי חובה בתוך בית הספר. זה חייב להיות שיעור שהילדים מקבלים, כי עד כמה אפשר, אתה יודע, ברור שאנחנו צריכים כולנו להיות ב-8200, אבל... יש גם ילדים שרוצים להיות יוצר יצירתיים ואמנותיים, ומעבר לזה, אם אנחנו מדברים על סטארט-אפ ניישן, מה יפתח יצירתיות?
ואני אגיד יותר, אנחנו יצא לנו לראות, לי יצא לראות, כאלה שבוחנים אנשים ל-8200, אז הם כן יודעים לכתוב קוד ברמה כזאת או אחרת, אבל הוא אומר, אבל הבחור שבחן אותם שם כותב, וזה היה בטוויטר לדעתי, שאמרתי את זה, אבל מה, אוקיי, אבל הם לא, הם אין מושג מה קורה בעולם, או באמת הוא חיפש את המעבר, הוא לא ידע להגדיר את זה, אנחנו כבר ראינו והבנו על מה הוא מדבר. זאת אומרת, באים ילדים שאוקיי, הם יודעים כי לימדו אותם פה ושם, אבל הם, את זה לא בעיה, הוא אומר, אנחנו יודעים גם אם הוא יבוא בלי זה, אני יודע ללמד אותו את זה. אני מחפש משהו אחר.
ערך מוסף.
בדיוק, ופחות ופחות. וכאילו בתסכול שזה ככה הוא כתב כזה שרשור ארוך על כמה הוא מתוסכל וכמה הם לא מבינים דברים בסיסיים, אז זה בדיוק העניין, לתת לילד, זאת אומרת, בסוף אני אגיד יותר מזה, לא כולם צריכים להיות מתכנתים, צורך העניין.
גם יש קופיילוט, מי צריך להיות מתכנת כשאתה יכול לקבל קוד מהמכונה ישר.
אני אדבר עוד, ואני חושב שזה הצ'ק פוינט לפני כבר 4-5 שנים, אולי יותר אפילו. הם אמרו, אפילו זה הייתה, כשהייתה מחסור של העובדים היותר גדול, נגיד ממה שעכשיו, הם אמרו, אנחנו לא מחפשים אנשים ממדעי המחשב וכו'. אנחנו רוצים למצוא אנשים, לגייס אנשים מאומנויות ומפסיכולוגיה, ונגיד פסיכולוגיה עוד יש קשר, תלוי באיזה תחום, וכו' וכו', כאלה דברים רכים. או ממדעי הרוח, כי אנחנו רוצים איזשהו גיוון, כי בסוף שכולם more of the same, גם המוצרים שיוצאים הטכנולוגיים,
הפתרונות הם אותו דבר.
הם בדיוק, ואז אין את הגיוון, ואת היצירתיות שצריך. אגב, אני אזכיר רק מה שדיברנו, על אותה השפעה של המוח, והנושא, אני, בשביל לשכנע מוזיקאים, שהם יכולים לעשות משהו עוד נוסף, דווקא פה, כבר באקדמיה, שהם באו ועושים תואר במוזיקה, אחד בשיעור הראשון שאני, אז שלימדנו את הקורס של יזמות ופיתוח עסקי, כדי בכלל לתת להם בכלל איזושהי הערכה עצמית, זה self-esteem מאוד בסיסי, הייתי מראה להם את הסרטון של משפעה של מוזיקה למוח, ולהגיד, חבר'ה, אתם יכולים, זה לא משהו שאתם, לא, אנחנו אומנים, אנחנו לא יודעים מה הקשר לכסף, מה הקשר לתוכנית, מה זה מותג, אז זה פשוט איך אתה מגיע אליהם, אתה מראה את זה קודם כל קצת, זה משנה, אוקיי, מבינים שאפשר, קודם כל איזה הערכה עצמית בסיסית, ואחר כך מחברים את הכל, למשל ללמד אנשים על עבודת צוות דרך להקה. מה זה להקה? אם לא עבודת צוות. יש מוביל, יש מנהל, יש זה, אז דוגמאות כאלה, לקחתי את זה משם, ואז זה התחבר להם. זאת אומרת, תלוי, אני לוקח את זה כדוגמה, גם בחינוך, זה חינוך גבוה יותר, אבל עדיין, לחבר את זה כל אחד למקום שלו. אז מוזיקאים שכבר כן לכאורה הסתללו לכיוון רק של מוזיקה, גם הם צריכים קישורים אחרים. דיברנו על זה גם במקומות אחרים, בתוכניות אחרות, זה לא מספיק, במיוחד עם פיתוח הטכנולוגי, זה לא מספיק, ועם התפתחות של תעשיית המוזיקה.
נכון, אני חושב בסוף זה שאלה מה המוטיבציה של הבן אדם, מה הוא רוצה לעשות עם הכישורים שלו, לאן הוא שואף להגיע, מה גורם לו לקום בבוקר ולעשות את מה שהוא עושה.
אבל צריך לדעת שיש כלים ושהוא יכול, והוא מסוגל, למרות עכשיו, האם אנחנו לוקחים את זה?
הבעיה או לא הבעיה, הבעיה במרכאות זה שהרבה מוזיקאים, הם קמים בבוקר והם רוצים ליצור, הם לא רוצים עכשיו לעשות סבב סיד, הם רוצים לשבת וליצור ולהוציא מעצמם את ה...
ואז אני אומר, אוקיי, ומה אתה עושה עם היצירה? אתה רוצה גם להתפרנס. או שאתה עובד במשהו אחר ועושה יצירה.
טוב, כל אחד והפתרונות שלו.
אז צריך לפתוח את זה, אבל נחזור לקטע של החינוך, נקרא לזה הגילאים הרכים. צריך לתת להם יותר פתיחות ויותר אפשרויות ולהראות את הדברים, ולא רק המשבצות האלה של, אוקיי, מתמטיקה, לשון, אנגלית, תכנות, שיש היום כבר האס, מה שנקרא סטם, צריך להסביר מה זה, מי שלא מכיר, זה Science, Technology,
Engineering, Mathematics.
ואז, אוקיי, מה יצא מפה? זאת אומרת, לקחו את זה לכיוון מאוד מסוים, זה המטוטלת שלך לכיוון אחר.
שבסטם אין בכלל מרכיב של מדעי רוח.
אין בכלל, ויש דיבור כבר קרוב ל-10 שנים, על המעבר בין סטם לסטים, על הוספה של הארץ ושל עיצוב. תחשוב כמה עיצוב היום הוא קריטי בתוך כל מוצר שאנו יוצרים. אבל they talk the talk but don't walk the walk. זאת אומרת, אני לא מכירה ברמה עולמית שום תוכנית משמעותית באיזשהו תחום של ארץ שנכנסה לתוך הקוריקולום. מצד שני, אני הולכת בתערוכות טכנולוגיות חינוך בעולם, יש לך רובוטים מכל הסוגים וטכנולוגיות מטורפות וקודינג בכל פינה, ואתה אומר, אבל איפה כל הכישורים שיאפשרו להם את האג'יליות הזאת, את הגמישות הזאת? זאת אומרת, אין דייברסיטי יותר מדי במה שהם לומדים, אין פיתוח יותר מדי של יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה.
אולי כי זה דברים פחות מדידים, ואפשר פחות לתת עליהם ציונים, או להציג אותם, אולי זה כאילו יותר מתייחסים לזה בתור משהו שהוא רך כזה, ולא...
בגלל זה קוראים לזה כישורים רכים, כן. ויש לי קושי רב עם הניסוח הזה, כי יש בו איזה משהו נורא מחליש ומקטין, נכון, הכישורים הרכים,
אבל זו התפיסה,
הכישורים הרכים שהופכים אותך מי עוד מתכנת, שיושב בבייסמנט וכותב קוד, לבן אדם שהוא יזם ומסוגל להוביל אקזיט במיליונים. אז השאלה לאן אנחנו מכוונים, אם אנחנו מכוונים לאנשים שישבו במרתפים ויכתבו קוד, אנחנו בדרך הנכונה.
אבל לא, אבל אם אנחנו... כבר לא צריך את זה, אם ה-AI כבר לא צריך את אלה שיכתבו קודם קוד, כי המכונה עושה 3/4 מהעבודה.
אז, ועכשיו אומרים לך, השלב הבא, זה אתה צריך להיות מספיק יצירתי בשביל להסביר למכונה, בדרך הטובה ביותר, את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, הדרך היא כבר לא, אתה צריך לכתוב את הקוד, אלא אתה צריך להסביר למכונה בדרך הטובה ביותר, וצריך להיות... ערים גם לעובדה שהמציאות משתנה בקצב אקספוננציאלי. וילדים שמתחילים היום כיתה א', כשהם ילמדו, כשהם יסיימו י' ב', אנחנו לא יודעים איך עולם התעסוקה ייראה בכלל. כמה מקצועות יעברו להיות אוטומטיים, או מנוהלים על ידי AI או רובוטים. יש נתונים מאוד מאוד קשים על זה, גם ב-OECD, גם בפייזר, גם בכל מיני עיתוני כלכלה, שמדברים על הפער הזה שגדל בין מה שבית ספר מלמד אותם לבין המסוגלות שלהם להשתלב בשוק העבודה, ומה שוק העבודה צריך מהם. אז סתם ניקח את הדוגמה של עבודת צוות, שדוד ציין את זה בקטנה. אז עבודת צוות בבית ספר, אני לא יודעת אם יש ילדים בבית ספר, אבל אני...
שניים ועוד אחת בדרך.
אתם חמישתכם, לכו תעשו את העבודה הזאת בהיסטוריה. מה שקורה מהדבר הזה, זה בדרך כלל ששני ילדים יושבים עושים את העבודה בהיסטוריה, וכל השלושה האחרים מקבלים על זה ציון, אבל לא יסתדר להם אחרי צהריים. לא מייצרים להם סטינג כמו שהם יתקלו בו בחיי היומיום. ואנחנו לקחנו את האתגר הזה בסטארט-אפ שלנו, בסטאגה, וייצרנו בו עבודת צוות שבה... אתה עובד במשך 6 שיעורים רצופים, כל פעם בצוות אחר, זאת אומרת, לא בהכרח רק עם החברים שלך, כי בחיים, מה לעשות, אתה לא תעבוד רק עם החברים שלך. אז אתה עובד כל פעם בקבוצה של 4, שזה צוות קטן, צוות עבודה טוב, כל פעם עם אנשים אחרים, ואתה צריך ליצור משהו במשותף, כשכל אחד מהחברים בנה חלק מהיצירה, וביחד אנחנו יוצרים...
יצירה מוזיקלית.
יצירה מוזיקלית, וביחד אנחנו יוצרים יצירה משותפת, על פי מכוון של כל מיני דברים, שאנחנו צריכים לדון, ולעשות מסע ומתן, ולהתאים, וזה, ולבחור את המוביל של הקבוצה. והתהליך הזה בעצם בא לתת להם, לא רק את הניסיון של heads on, עבודה בקבוצה, אלא גם את המקום של להבין מה המקום שלי, מה החוזקות שלי, שתחשוב כמה זה יעזור לילדים להסליל את עצמם תעסוקתית למקומות שנכונים להם. כמה סטארט-אפים נסגרים בגלל שהיזם חושב שהוא מנכ״ל? שהוא מתאים גם לנהל, שזה שני קוולטיז מאוד שונים להיות יזם ולהיות מנהל. זה שני קוולטיז שונים מאוד להיות איש שיווק ופיתוח עסקי, איש מחירות ואיש פיתוח פדגוגי, זאת אומרת, כל אחד מהם יש זווית מאוד שונה. אנחנו לא נוגעים בסקילז הזה, אנחנו כאילו מלמדים את כולם עוד פעם את אותו דבר באותה שיטה, ואנחנו מצפים מהם שהם יצאו לשוק ושהם יתמודדו עם זה, ואנחנו רואים את הקושי גם מצד המון המון מעסיקים שמדברים על זה, שמגיעים חבר'ה אחרי בית ספר, ולפעמים אפילו אחרי אוניברסיטה, והם לא, הם לא בכיוון של מה שהמעסיק צריך שיהיה להם.
או שהם בעצמם, מצד השני, לא יודעים, הם מחפשים, נכנסים, עוזבים מהר מאוד, היום ממוצע, הישארות בעבודה הוא מאוד נמוך.
עכשיו,
שנה, שנתיים, שלא נדבר על כאלה שמדברים, אוקיי, בא שלושה חודשים ו... ולא מצא את עצמו והלך, זה העלויות לחברה, אגב, העסקיות, הכלכליות הן גדולות.
עכשיו, אתה מדבר על, דיברת על מדידה מקודם, אז במוצר של סטאגה יש לנו אלגוריתם שמודד יצירתיות, זאת אומרת...
אני חושב שאנחנו קצת קפצנו קדימה, כי את מתחילה לדבר על המוצר, עוד לא בעצם הסברת מה עושה הסטארט-אפ.
אוקיי.
וגם זרקת כזה את השם על הדרך, סטאגה, אוקיי, בואי תספרי לנו עכשיו.
רגע, אבל אני חושב שלי יש שאלה, כאילו קדם שהבנו לעשות סדר בטיימליין. אז בעצם את הגעת, הקמת עמותה, הקמת ארגון, שזכה במלא פרסים והכל, שהוא בעצם בא לתת פתרון עם מוזיקה, לילדים צריכים מיוחדים, אז בואו נגיע לשם, כי זה היה הבסיס למה שקרה אחר כך עם סטאגה.
אז את אימג'ן באמת הקמתי לפני 10 שנים.
מה היה הטריגר להקים את זה?
אז מיד אחרי שסיימתי את התואר שלי בחינוך מיוחד, נולד הבן שלי, שבגיל 3 בערך הובחן על הספקטרום האוטיסטי, והכניס אותי לתוך העולם של הורים מיוחדים, וכל מה שזה... נובע מכך, ובעקבות גם איך שראיתי שהמוזיקה נוגעת בו, וגם בעקבות העובדה שמאוד התקשיתי, בין 21 היום, מדברת 20 שנה אחורה, מאוד התקשיתי למצוא מסגרות שיכלו להכיל אותו, במסגרות אחר הצהריים, אמרתי, אוקיי, אולי אני צריכה לבוא ולעשות פה מעשה, ולהקים איזשהו ארגון שישים תשומת לב למקום הזה, דווקא של עבודה של צרכים מיוחדים, ועבודה של שילוב בין ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים. וזה מה שהעמותה התמקדה באמת בשנים הראשונות, יש לנו מעל 12,000 משתתפים ברחבי הארץ בתוכניות שלנו, יש לנו פרסי חינוך בינלאומיים על הפדגוגיות שכתבנו, ומ-2020 אנחנו גוף יועץ לאום בתחום המוזיקה וצרכים מיוחדים, ובאמת עבדנו עם כל הסוגים ו... יצרנו לעצמנו שם מאוד מאוד חזק בתוך תחום החינוך, שהתחלנו לקבל טלפונים בעיקר אחרי קורונה, קרה השיפט הגדול הזה, שקיבלנו המון טלפונים מבתי הספר שרוצים את התוכניות שלנו, לכל מיני ילדים שעברו משברים מאוד קשים בקורונה, שסובלים עכשיו מכל מיני חרדות, שנופלים בין הכיסאות, זאת אומרת הם לא באמת מאובחנים למקום מסוים, אבל יש להם איזשהו קושי והם צריכים איזה פיק מי אפ. ויש משהו במוזיקה, בלהצליח בדבר הזה, בלעלות אחרי זה ולהופיע בפני בית ספר, שנותן לילדים המון ערך עצמי ותחושת מסוגלות, ואיזשהו תחושת גאווה שהם הולכים איתה, וזה היה הבסיס של עבודת העמותה, והיא לימדה אותי המון על הדרך באמת להגיע לקהלים מאוד מאוד רחבים של ילדים, ולעשות איתם תהליך מוזיקלי מדיד, שאפשר לראות את התוצאות שלו, בדרך אחרת, בדרך שונה ממה שהמערכת התוותה, ואני חייבת להגיד במקום...
הדרך הייתה, כי התחלת בכלל לחשוב על אחרת, זאת אומרת, קודם כל בהתאמה לילדים שלא נוגעים בזה, זאת אומרת, להנגיש לילדים מיוחדים את ה... בכלל את היכולת ללמוד ולנגן.
נכון, שזה דיברנו מקודם על האייפד ככלי טכנולוגי, ועל שפת תווים שהבאנו מפינלנד, שבנויה על צבעים וצורות, שזה המשגות מאוד מאוד פשוטות, אז אפשר לקרוא מוזיקה כתובה בשניות.
אגב, קראתי באיזשהו ספר שמדבר על האופן שבו המוח מנתח מוזיקה וצבעים, תווים וצבעים, הוא עושה זה בצורה דומה, כלומר יש הרי זה ספקטרום של תדרים בסופו
נכון.
של דבר, ומייצר כזה קלסטרים לכל אחד מה...
נכון.
תווים והצבעים.
אז יש באמת חיבור במקום הזה, והחוויה הזאת היא חוויה שליוותה אותי הרבה מאוד זמן, פתאום לראות את הילדים גם בחינוך רגיל מגיבים לזה בצורה כל כך מדהימה, ואיפשהו בקורונה כשהעולם עצר, אתה יודע, אנחנו עובדים בתוך בתי ספר, מסגרות אחר הצהריים ובתי חולים, היה לנו שנה שכאילו הכל היה סגור, ובשנה הזאת אני עצמי התחלתי לחשוב, כי אני אוהבת מוזיקה כמו שאמרנו, ואני קצת כותבת וקצת שרה, והתחלתי לחשוב על ללמוד באמת את התיאוריה המוזיקלית של איך כותבים מוזיקה בעצמי, כי כמו שאמרנו יש המון כלים של זה היום, מגרש בן שהוא כלי חינמי ועד אבלטון וקיובס שבטח לומדים פה גם באונו, איזה טכנולוגיות שהם תעשיית המוזיקה היום, אתה לא יכול להוציא שיר בלי שאתה נכנס דרכם, ולנסות להבין קצת את התיאוריה, ומהר מאוד הגעתי למסקנה שזה גדול עליי לגמרי, ואז התיישבתי עם מורה מאוד ותיקה אצלי, ואמרתי, תקשיבי, חייבת להיות דרך יותר פשוטה לגשת למקום הזה של ליצור מוזיקה. והתחלנו להשתעשע ברעיון הזה, ובנינו איזשהו קונספט פדגוגי של איך אנחנו בעצם מלמדים מוזיקה בדרך אחרת לגמרי. זאת אומרת, ממש משנים את הגישה של איך אנחנו מגיעים למקצוע הזה, ובעצם, אני לא יודעת אם אתה מכיר את סקראץ', תוכנה שמלמדת קודינג כזו.
אוקיי, כן, כן, כן.
עשינו למוזיקה מה שסקראץ' עשתה לתכנות. בעצם לקחנו את המוזיקה, חילקנו אותה לארבע שכבות, לקצב, הרמוניה, מלודיה ובאס, ובתוך כל אחת מהשכבות אנחנו בעצם מלמדים אותם את התבניות של איך בונים את השכבה הזאת. איזה תבניות קצב, ותבניות של באס, ואיך כותבים מלודיה, ואיך כותבים הרמוניה, הכל בצורה נורא נורא פשטנית, נורא משחקית, שמצד אחד מביאה הרבה מאוד מהתיאוריה המוזיקלית הכבדה, אבל בדרך הרבה, הרבה יותר כיפית וקלה ללמידה, כי זה בעצם כמו מין בילדינג בלוקס כאלה של לגו, שאתה פשוט לומד לחבר אותם וליצור משהו. אז קודם כל, החוויה הזאת של היצירה, שאתה בעצמך יכול ליצור מוזיקה, זה משהו ש...
מה שזה עושה, זה נותן בעצם סוג של או פיגום, אפשר לקרוא לזה או קביים, זאת אומרת, נותן לך כלי שהוא פיגום למוזיקה, ואתה בתוך הוא כבר יכול ליצור, אבל אתה מבין גם מה אתה עושה. כי האלטרנטיבה זה כל מיני משחקים, וכל מיני אפליקציות שאתה נוגע, ויוצא איזה משהו. אתה לא מבין למה זה יצא. אז אתה עושה ועושה איזה משהו סקרצ'ינג לאיזה סמפל, או איזה משהו כזה לוגע ויוצא לך צלילים, וראיתי כל מיני מיזמים שגם רוצים ל... אבל שוב, אין שם מאחורה איזה...
אין שם הבנה.
לוגיקה, כן.
כן, אני חושבת שכשמדברים על חינוך וטכנולוגיה, התאות הרווחת, אני חושבת, של הרבה יוזמות שאני רואה בעולמות האלה, זה שיש ריכוז נורא בטכנולוגיה. שזה מאוד מרשים, וזה מאוד יפה, וזה מאוד זה... ואז תשאל את עצמך, כמה זמן התלמיד מתמיד בתוך הדבר הזה, אם אתה לא מייצר לו דרך ותהליך ואתגרים, ואם אתה לא מבנה שם איזשהו משהו, אז כמו שדוד אומר, יש מיליון אפליקציות כאלה, משחקים בזה שעה. אחרי שעה הם מיצו את זה, והם עוברים הלאה, כי אין פה תהליך מובנה, שמאתגר אותך, שנותן לך מוטיבציה להמשיך.
וגם התוצאות הן נורא דומות. בסוף זה more of the same כזה. אז אוקיי, הבנת ו...
ובאמת הרעיון שלנו הוא לתת לילדים הזדמנות ליצור מוזיקה, כמו שאנחנו נותנים להם לרקוד, ונותנים שצמים מוזיקה ברקע, ונותנים להם לרקוד באופן חופשי, ולצייר באופן חופשי, אנחנו רוצים לתת להם אפשרות ליצור מוזיקה בצורה הרבה הרבה יותר קלה, מכל דרך אחרת, אם אני משווה את זה למגמות הלחנה, ואני חס וחלילה לא שמה את זה באותו מקום, כן, שלא יהרגו אותי, זה לא אותו דבר, אבל בעולם הפופי, המהיר, הטיק טוקי, שהילדים מייצרים תוכן של וידאו מטורף, בלי שאף אחד לימד אותם קולנוע עכשיו ארבע שנים, או צילום, רצינו להביא משהו ש... יחבר את התלמידים, כי החיבור של התלמידים לאורך זמן, זה הבסיס של ההצלחה של מוצר חינוכי.
ואיך הם משתמשים בפלטפורמה הזאת בקבוצות?
אז כשאנחנו עושים את עבודת צוות בעצם, כל אחד מחברי הצוות מביא שכבה שהוא בנה, ויחד הם צריכים ליצור את היצירה השלמה. זאת אומרת, יש שם המון מכוונים באמצע של זה צריך להתאים לזה, וזה צריך לעבוד עם זה, והקצב צריך להיות משותף. הסולם צריך להיות אותו סולם. זאת אומרת, יש להם המון דברים שהם צריכים to fine tune בין ארבעת השכבות שהם כולם הביאו, ולדון גם. כי יש דברים, אתה יכול להיות או חזק בזה, או חזק בזה, ומה הווליום שכל אחד מקבל. זאת אומרת, אנחנו שמים אותם בדיון סביב משהו יצירתי שהוא תוצר משותף שלהם. זאת אומרת, החשיבות זה לא היה משימה בהיסטוריה, אז עשינו את המשימה בהיסטוריה, אלא אנחנו את הדבר הזה אחרי זה משתפים החוצה עם הקהילה, עם המשפחות שלנו, עם חברים שלנו, אז חשוב לנו שזה יהיה באמת מאוד מגניב ומאוד מיוחד. ולתת היום המון ביטוי העולמות של מוזיקת ראפ וספוקן וורד והמון מוזיקה שמדברת על להוציא מעצמך טקסטים ואז להלביש אותם על איזשהו גייד מוזיקלי עם משהו שהילדים מאוד מאוד אוהבים ומאוד מחוברים אליו, וזה כלי באמת שבא לתת משהו ממה שהם רוצים.
יכולים גם להקליט פנימה את ה...
כן, הרעיון בשלבים הבאים של המוצר זה שהם יוכלו גם להקליט פנימה ישירה.
מכירה את Endless של Team Exile? לא. Team Exile הוא מוזיקאי אלקטרוני שעבד הרבה שנים גם ב-Native Instruments, אחת החברות הכי מובילות ב-20 שנה האחרונות ליצירה של כלים אלקטרוניים. והוא פיתח לפני כמה שנים איזושהי פלטפורמה שנקראת Endless, שבה היא פלטפורמה שיתופית, אונליינית, שאנשים יכולים לג'מג'ם ביחד ולהוסיף שכבות על לופים, ולייצר משם כל מיני איטרציות של הלופ, וכל אחד מוסיף, זה טיפה הזכיר לי מה שאתה אומר.
נכון, אז זה מאוד במקום הזה, כי יש משהו מאוד... מאוד כיפי, בדיוק מה שאמרת, בג'אם הזה, ביכולת כאילו ליצור מוזיקה. מה זה בעצם ג'אם? זה כאילו מישהו מתחיל איזה ריף מסוים, ואז כל כלי מצטרף בהתאם ונבנות השכבות האלה. וזה משהו...
שפה אני רק אציין, שלא, יכול להיות אפשר לראות, אחר כך נראה לך, זה מובנה מאוד מאוד בסיסי, זאת אומרת, זה פאטרנים. זה בעצם נראה כמו קוביות, וזה פאטרנים, אתה לוחץ ואתה מקבל... תגובה, זאת אומרת, אתה לוחץ ואתה רואה כן, אם זה כן מתאים, לא מתאים. זה מאוד מובנה, זה מבנה אותך להבין מה אתה עושה. ואחרי שאתה מבין, אז זה כבר יותר קל לך ליצור. אתה מבין מה עשית, מבין למה זה עובד. זה נותן לך דוגמאות מהחיים אמיתיים, משירים אמיתיים למצוא העניין. אם עשית משהו, זה דומה לזה, אז הוא יביא לך, הנה, תראה גם, נגיד...
כן, יש לנו פיצ'ר כזה בתוך המוצר שנקרא תזיצן פמיליאר. כי בסופו של דבר, במיוחד שאנחנו נוראים במוזיקה פופולרית, התבניות חוזרות על עצמה מאוד. זאת אומרת...
כל פרוגרשן, אתה יודע, שכולם מכירים, כל השירים נשמעים מאותו מבנה אקורדים.
אז אנחנו רוצים באמת לתת לתלמידים את חדוות היצירה, שאני לא חושבת שיש הרבה מקצועות בבית ספר שמביאים את הדבר הזה. אבל בגלל שאנחנו כבר באים ממקום מאוד מאוד מנוסה של, אני כל הזמן משווה את זה לאיך אתה מלמד, איך אתה נותן לילדים לאכול משהו שהם אוהבים, אבל אתה מכניס בפנים גם חומרים שהם מאוד בריאים להם.
הנה, תחנתי לך ברוקולי לתוך ה...
בדיוק ככה.
לתוך הגלידה.
לא לתוך הגלידה, אבל לתוך הפשטידה נגיד, לתוך הגוש גבינות הזה, שמתי לך קצת ברוקולי בפנים. אז אותו דבר, אנחנו מנסים דרך משהו מאוד מאוד חווייתי וכיפי, שהם מאוד מתחברים אליו, להביא המון דברים של כישורים, כשנגיד מתמטיקה וקודינג זה בבסיס של זה, כי זה בדיוק העניין של להבין תבניות, לדעת מה החוקים שלהם ואיך מצרפים אותם ביחד, זה כל הקונספט של...
והפלטפורמה כבר קיימת, היא פעילה, היא חיה.
הפלטפורמה יוצאת במאי לשוק, היא כבר נמצאת בתוך מאגר התוכניות של משרד החינוך,
כרגע יש מה שנקרא פרוטוטייפ שאפשר לראות.
וזה יהיה זמין גם לתלמידים מהבית, או שזה רק דרך הבית ספר?
אז כרגע זה רק...
התפרצת לדלת פתוחה.
כן, זה רק בבית ספר, אבל בגלל כל המגבלות של מערכות חינוך לייצא החוצה, וברור לנו שהדבר הראשון שהילדים ירצו לעשות, זה שר למה שהם יצאו, אז אנחנו הולכים לפתוח את האופציה שיהיה גם... שהם יוכלו לפתוח את זה מהבית, ואז לשתף את זה ברשתות, או להעלות את זה, או לשמור את זה אצלם בכל מיני דרכים. הרעיון הוא באמת להגיע למקום שבו הילדים יוצרים את הדבר הזה ומשתפים עם העולם את היצירות שלהם, ועל הדרך גם מרוויחים הרבה מאוד added value חינוכי, בגלל שאת הפדגוגיה עצמה, את הבסיס של התפיסה, בדקנו כבר עם למעלה מ-1,000 תלמידים במגוון מאוד מאוד גדול של גילאים, שזה גם למשל הביא אותנו לגיל הנכון לתוכנית הזאת, כי הם צריכים לדעת שברים על בוריים, אחרת אי אפשר לגשת בכלל לעולמות.
אז מאיזה גיל בעצם אתם...
אנחנו מדברים, כביכול התוכנית אידיאלית לחטיבות ביניים. היא אידיאלית לחטיבות ביניים גם בגלל מה שקורה בחטיבות ביניים, שזה מין שנים כאלה של המון 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 תכני העשרה, והמון תוכניות שנכנסות לסימסטר בשביל לתת לילדים נגיעה בתחומים שונים, בעיקר טכנולוגיים, לוויינים ורובוטיקה ותכנות וכל מיני דברים כאלה. אז להגיע גם כן כאיזשהו מקצוע השערה שם בתוך הדבר הזה, וטיפה להרחיב את העולם שלהם לתוך העולם האמנותי. וגם לכיתות ה'-ו', אבל שוב, הנושא של ה... שברים חייב להיות מאוד ברור, שזה בדרך כלל אצלנו בכיתה ד', אז בהיווה הם כבר יכולים להיכנס לתוך הדבר הזה.
אתם צריכים להבין למה, כי הם צריכים לדעת מה זה שמיניות, מה זה שלושה רעיות.
כן, ועד באמת, כשאנחנו מסתכלים על העתיד של המוצר הזה, זה מוצר שיכול להתאים גיל, לכל גיל בעצם. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם סקרנות ורצון ללמוד את הדבר הזה, ולהשתעשע בו, אנחנו באמת חושבים שהפיצוח הוא באיך שאנחנו ניגשים לזה, בעובדה שאנחנו לא מזכירים שום מילה בלטינית בתוך כל הדבר הזה, ואנחנו לא נכנסים למקומות בתיאוריה שהם מאוד מאוד מורכבים, ואתה לא באמת חייב אותם בשביל החוויה הפשוטה והמשמעותית שאנחנו רוצים להעביר את הילדים. ואני חייבת להגיד במקום הזה, שספציפית פה בישראל, מאז השביעי באוקטובר, יש המון 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 עבודה בפתחנו, בגלל שמוזיקה, לדעתי בשביעי באוקטובר, הפכה מלהיות nice to have למאסט, בעיקר עבור הילדים שלנו כאן בישראל, שסיימו שנתיים של קורונה, טיפה התאוששו, ועכשיו נכנסו לשנה מאוד 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 הפוכה וקשה נפשית, שהמוזיקה היא...
לא רק הילדים.
כן, נכון. לא רק הילדים, אבל יש לי, אתה יודע, אני באה מחינוך, יש לי דאגה מיוחדת לילדים, לפערים שהם צוברים, למועקות הנפשיות שהם סוחבים איתם, לקשיים הרגשיים שיש להם כרגע, ועל כמה המוזיקה יכולה לתת פה משהו מאוד מאוד משמעותי, בכל מגוון התוכניות שנמצאות בארגונים שאני מנהלת, יש לנו חשיבה באמת, והצגנו את זה גם לפקידים מאוד בכירים במשרד החינוך, בעצם להחזיר חזון של 12 שנות לימוד, כאשר בכיתות הצעירות הם עושים באמת יותר עבודה ביצועית ותזמורתית, בקבוצות יחסית יותר גדולות, לשירים מאוד מוכרים ואהובים שלהם, ואחר כך בחטיבת הביניים באמת את מה שסטאגה עושה, שמתרכז יותר בפיתוח כישורים באמצעות פלטפורמה מוזיקלית, ובתיכון בעצם לסגור את כל התהליך הזה, ממש לעשות איתם תהליך שנקרא איך שיר נולד, שעוסק בכתיבת טקסטים ובהלחנה ובהפקה, שזה כבר השלב הבא, כאילו אחרי שאתה לומד ליצור, אתה לומד מה זה ההפקה המוזיקלית.
ולאו דווקא לאלה שכאילו אני שואל, כי אני לא זוכר, לאו דווקא למגמות מוזיקה, זאת אומרת, זה לסך הכל לכולם.
לכולם, 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 כי אני חושבת שזה ממש, ממש...
מגמות מוזיקה, זה בסוף אותם ילדים מוכשרים, שלוקחים את זה כמקצוע מוכר.
המוזיקה היא סוג של מטיב well-being, שאין רבים כמו, ואפילו נגיעה מסוימת, הרעיון זה שלנו מאוד להסיר את המחסומים, להפסיק להפחיד מהדבר הזה, פשוט להסיר את המחסומים, להראות לילדים כמה זה קל, וכמה זה פשוט, וכמה המוזיקה יכולה להיות אצל כולם, ומשם שהם ייקחו את זה כבר, גם אם הם יפתחו את זה כתחביב, זה בסדר, יש כמה אנשים שמשחקים כדורגל עם החברים שלהם בימי שישי, וזה סבבה, הם לא עשו מזה מקצוע, אבל זה משהו שמעלה להם את המצב רוח, mm-hmm. ונותן להם איזשהו...
אני אגיד את זה, אני פוגש בחדרי החזרות, את כל אלה שעובדים בהייטק, ובכל לילה אנחנו מתחלפים במקומות, מאיפה אנחנו מכירים, החברה הזאת, אבל באים כולם לנגן, ויש להם הרכבים ועניינים, ויש המון כאלה,
בעצם,
בתעשייה.
מוזיקה בעבר או בהיסטוריה הייתה איזה משהו שהוא מפגש חברתי, שבטי, קהילתי.
נכון.
ורק עם השנים זה פתאום הפך להיות איזשהו משהו שיש בו אנשים שמצטיינים ונהפכו להיות אומנים ומלחינים, ואחר כך הגיעה תעשיית המוזיקה שיצרה עוד יותר בידול בין מוזיקאים לקהל, בין יצרנים לצרכנים נקרא לזה. ואת רוצה... באיזשהו מקום להחזיר את זה אחורה, ולהגיד כולם יכולים להיות מוזיקאים ברמה כזאת או אחרת, רק בשביל ההשתתפות וההנאה, והערך הזה, לא להסתכל על זה בתור עכשיו איזה...
ולא רק הנאה.
איזושהי, כן, ודברים נוספים שהם מיטיבים עם, עם המוח והראש.
נכון, אם אני צריכה להגיד את במשפט אחד, מה הוויז'ן שלי בחיים, זה מוזיקה לכולם.
אוקיי.
לכולם, כי התוכניות... הדברים שאנחנו עושים נוגעים, ובאמת עבדנו מגן ועד בתי אבות. זאת אומרת, זה רלוונטי לכולם, זה משמח את כולם, זה מרים לנו ממש הפרשה של הורמונים במוח שלנו, את הקצב דפיקות הלב שלנו, יש לזה השפעה אדירה עלינו. וזה לא יכול להמשיך להיות כאילו אם נשאר איזה משהו בתקציב שם למטה אחרי מתמטיקה וזה, אלא זה חייב להיות חלק, בטח בשאיפה המאוד ישראלית שלנו, להיות מדינת סטארט-אפ ולהמשיך בוויז'ן היזמי שלנו, אנחנו נשים מאוד יזמים, אתה יכול לראות מה קרה פה, מרגע שפרצה המלחמה, כמויות היוזמות החברתיות היו, זה היה טירוף. זה היה פשוט טירוף מה שהלך פה בשטח. אז בדיוק מהמקום הזה של לשמר את הייחודיות הזאת שלנו, את החשיבה הזאת שלנו, אנחנו חייבים שנייה להוסיף למקצועות הסטם, שהם כבודם במקומה מונח, איזשהו משהו שהוא מביא לך עצה לכישורים שבאמת אותו אתה צריך, של כישורים של איך אני מדבר עם אנשים, איך אני יודע לעבוד בצוות, איך אני יודע להביא רעיונות, חדשים, מחוץ לקופסה, איך אני יכול לחשוב אחרת, איך אני מאמן את השריר הזה של יצירתיות. אני סתם אצטט משפט שטל גורדון אומרת, עשיתי פעם סדנת כתיבה אצלה, אז היא אומרת, אם אתה מסוגל לכתוב, אתה מסוגל לכתוב שירים. העניין הוא זה שבשביל שיר אחד טוב, אתה יכול להיות מוכן לכתוב 100 שירים שהם זבל. אז השריר הזה של לייצר יצירתיות, הוא לא איזה משהו שלא יודעים איך ללמד אותו. בשביל לעשות יצירתיות, אתה צריך להתעסק ביצירתיות, אתה צריך להיות hands on ביצירה, ומתוך הדבר הזה התפתח הגמישות הזאת של המוח שלנו לחשיבה למקומות אחרים.
יש לעשות הרבה משהו עד שזה הופך להיות יותר קל, כמו בספורט, כמו
נכון,
אותו דבר.
נכון.
יש לי שאלה שקשורה בעקיפין, אני חושב, לנושא שדיברנו עליו. אני חושב שיש הרבה, אני אשאל את זה בשם אחרים, אבל אני גם אקשיב לתשובה ואנסה ליישם אותה אצלי אם תהיה אפשרות. יש הרבה הורים שרוצים שהילדים שלהם ילמדו כלי, שיתעסקו במוזיקה, והם הלכו, קצת התנסו בבית ספר, וקצת לקחו לה אישורים פרטיים בגיטרה, והילדים ויתרו על זה כי זה היה להם קשה, כמו שדיברנו קודם, לא חוו הצלחות, וההורים לא רוצים להכריח אותם, ומה את מציעה, איך אפשר בכל זאת לנסות לרתום אותם, להתנסות במוזיקה, יש לך איזה שהם טיפים או רעיונות?
אז קודם כל, כן, יש, אני חושבת שמאוד חשוב להוריד את החסמים, להוריד את הפחד מזה, ולמצוא את המקומות באמת שבהם ההתנסות היא לא שיפוטית. זאת אומרת, אין נכון ולא נכון. אתה צריך לבוא ולהביא מתוך עצמך. אז אני מאוהבת באייפד, אנחנו כבר 10 שנים עובדים באייפד, במגוון עצום, עצום, עצום של אפליקציות, שפשוט מביאות חוויה מוזיקלית, שהיא גם מצחיקה והיא גם כיפית. יש לנו ממש, הוצאנו עכשיו ממש שקרתה המלחמה, הוצאנו ממש סדרה כזאת של, של קלפים, של קלפי משחק, שאפשר לקחת אותם בכל בית ולעשות פעילות מוזיקלית ברמה סופר פשוטה. מי, אתה יודע, באמת צחוקים כזה של להביא עכשיו את הכלים מהמטבח ולעשות מעגל קצב שכל אחד עושה קצב אחר, וביחד נוצרת לך כמו מין בטוקדה כזאת בבית.
כמה שניות אחרי זה הקבוצת וואטסאפ של הבניין מתחילה לראות ולהגיד כאילו, מי פה מהשכנים?
אז קוראים להם גם כן, ואתה יודע, עושים למטה, כן, עושים בטוקדה גדולה למטה של כל השכנים. אני חושבת שבאמת, אחד הדברים שאני אמרתי בתחילת המלחמה, שכולנו באמת היינו במצב נפשי מאוד לא פשוט, זה תיקחו שעה ביום, שעה ביום לשים מוזיקה. מצידי שימו מוזיקה ותרקדו בסלון ביחד. תמציאו מילים מצחיקות לשירים. זאת אומרת, תיגעו בה, אל תפחדו כאילו לגעת בה בכל מיני כיוונים. לגבי כלי נגינה, יש כלי נגינה מאוד מאוד פשוטים, שמאוד כיפים להכניס לתוך הבית. אני מאוד אוהבת את הכלי הקשה מהעץ, הקסילופונים, הטלופונים, כל החבורה הזאת. הם מאוד נעימים, הם מאוד כיפים, מאוד קל איתם, אפשר לעשות איתם מלא מלא דברים. והם מצטרפים נורא יפה לדברים אחרים, אז אם מישהו יודע לנגן פסנתר, זה עובד איתו, מישהו יודע לנגן גיטרה, זה עובד איתו. וכמו שאמרתי, גם באייפד, אם תרצו, אני אוכל להוסיף כמה המלצות לאפליקציות שאנחנו מעולפים עליהן ועובדים איתן כבר שנים, יש לנו אפילו וידאו טוטוריאלס כאלה, אם תרצו להוסיף בתוך
בואי תתני פה עכשיו אפילו, תספרי איזה
אז האפליקציה האהובה עליי בעולם, נקראת Incredibox, שהיא שילוב של, של בעצם ביטבוקס, שגם זה משהו שהילדים טורפים עליו היום. והיא מעוצבת באמת, אני סאקר של דיזיין, אני דיזיין, שזה אני אפליסטית, אבל יש שם שמונה דמויות מצחיקות כאלה, לא לבושות, שאתה, ויש לך מלא חפצים, כובע, משקפיים, מסכה, כאילו כל מיני דברים כאלה, ואתה מלביש את זה על הדמויות, וכל דמות עושה כל אחר, ויחד זה יוצר בעצם שמונה דמויות שמנגנות, אתה בעצם יוצר יצירה שכולה מביטבוקס, עכשיו הם הקליטו שם ביטבוקס ברמה סופר גבוהה, של מי תפקידי בז, דרך תפקידי שירה, דרך קצב, כאילו עשו שם דברים מדהימים, אנחנו קוראים לזה מ-0-99, אין קבוצה בעולם שהגעתי אליה, והעברתי את האפליקציה הזאת בין כולם, שהם כולם השתתפו, ולא התעלפה מזה, כאילו, היא מצחיקה, היא כיפית, היא פן טיים משפחתי, סופר מומלץ, אינקרדי בוקס, כמו אינקרדי בול, אבל אינקרדי בוקס. אז זה דוגמה אחת. תקשיב, אתה תברך אותי, לא יודעת כמה ילדים שלך, אבל זה שוס, כאילו, זה מצחיק וזה כיפי, ויש שם בתוך האפליקציה, הנה אגב גם כן הליכים לימודיים, בתוך האפליקציה יש, תראה למעלה, יש מין חידות כאלה שצריך לפתור אותם, שזה כאילו זה מין קוד של כמה אנשים ספציפיים יוצרים לך את ה-unlocked, יש שם וידאו כזה, מגניב כזה בפנים, וכל האפליקציה מלאה בהומור, כאילו אתה קולט שמי שעיצב אותה היו אנשים שבאו להביא good vibes, זאת אומרת, זה עמד לנגד עיניהם. ומשם, אתה יודע, אפליקציות כמו גראז' בנד או Thumb Jam, שהיא האפליקציה שאנחנו משתמשים בה המון, שהיא אפליקציה של סימפולים של כלים, שאתה יכול לנגן עליהם בצורה מאוד מרשימה, כולל נגיד, לא יודעת אם אתה מכיר את המשג של ויברטו בכלי קשת, זה ממש מדמה את הוויברטו של הכלי קשת.
איך נקראת?
Thumb.
Thumb, כמו
Jam.
Jam, אוקיי.
Jam, אצבע. Thumb Jam, מאלפת. אז באמת, אני מאוד אוהבת את האייפד, אני חושבת שהאייפד פותח עולמות מוזיקליים מאוד מאוד גדולים, מאוד נגישים, יש שם המון אפליקציות מהממות, מאפליקציות שמיועדות לילדים קטנים, ועד אפליקציות שמיועדות כבר סמי פרופשיונלס, לכאלה שגם ממש רוצים לייצר דברים.
אתה יודע,
ממש פרופשיונלס גם, לא רק
סמי. כן, ממש פרופשיונלס.
אתה מכיר את דרים תיאטר, נכון?
כן.
ואת ג'ורדון, ג'ורדן.
ג'ורדון רודס, שמשתתף בסרטוני הדגמה לכלים אלקטרונים כבר...
בדיוק, הרבה זמן.
כן, בערך 200 שנה.
ויש שם הדגמה של שמנגנים...
הכל מדהים והכל נהדר, כן, הוא תמיד...
כן, והוא גם מחובר לישראל, לדעתי הוא היה מעורב בכמה סטארט-אפים בישראל, אחד בטוח. והוא הקלידן של דרים תיאטר, אבל הוא מדגים שם איך לעשות ממש כזה סולו מטורף של רוק כבד על אייפד, וזה נראה משהו מטורף. זה הדגמה לראות, אוקיי, זה עובד.
כן, אני חושבת שפשוט זה להדליק את הניצוץ, זה כששנייה לאפשר את זה, לא להוריד את כל החומות ולהגיד, תקשיבו, זה אפשרי לשחק עם זה, זה סבבה. ובמקום הזה, זה השליחות שלנו, לבוא ולהגיע למצב שאנחנו מצליחים להדליק את הספרק הזה אצל ילדים, ושיקחו את זה, כאילו, אני לא מנסה לגדל עוד דור שלם של מוזיקאים, אני מנסה לגדל אנשים יצירתיים שיש להם אפשרות בפן טיים שלהם לגעת בכל מיני תחומי אומנויות, כמו שציור וכמו שכל מיני דברים אחרים, ריקוד וכן הלאה.
אז זה נשמע מבטיח ומעניין. אני חושב שאנחנו נעבור מכאן לשלב של סיכום השיחה. יש לנו בעצם שלוש שאלות שאנחנו שואלים כל אורח שמגיע בסוף.
השאלה. זה אות.
כן, אני אבקש מסונו שיכין לי אות, ואז אני אתבאס. אז השאלה הראשונה, אנחנו בכוונה לא הכנו אותך לזה, זה מה השיר האחרון ששמעת בשירות סטרימינג שאת מנויה אליו?
מה השיר האחרון ששמעתי? אז הייתי בהופעה של תזמורת המהפכה, עושה את יוסי בנאי, ואהבה בת 20 של יוסי בנאי.
אז הביצוע, בביצוע שלו?
בביצוע שלו.
אוקיי. ומה הפודקאסט האחרון ששמעת?
מה הפודקאסט האחרון ששמעתי? שמעתי פודקאסט פוליטי, אני יודעת להגיד לך את השם שלו, שחברה שלחה לי על כל... בעברית, כן. על כל עתיד המהפכה ולאן אנחנו צריכים לקחת את זה.
בהגשת מי?
אני גרועה מאוד מאוד בשמות.
אנחנו פותחים את הטלפון.
אני תכף אגיד לך, כן.
התכוונת שזה יקרה, לא?
איך קוראים לה? אני חייבת להגיד שאני, כשאני מאזינה לפודקאסטים, אני מתה על זה, אבל אני לא בן אדם שיודעת להגיד לך, על הדרך.
של מי זה?
של טובי פולק.
אוקיי, הוא עיתונאי ותיק.
כן.
והשאלה האחרונה בסדרה היא, מה הייתה ההתכתבות האחרונה שלך עם ChatGPT או ג'ימיני או סייען ה-AI המועדף עלייך?
אז ChatGPT, אני כל פעם מנסה לקחת את האינטרו של סטאגה, של מה שאנחנו עושים, ולנסות לראות אם הוא מסוגל להביא לי את זה בדרך אחרת. אני, כאילו זה מסוג הדבר, זה כמו חזון עמותה כזה, שאתה כל פעם נתקע עם החזון, ואתה כל, אתה מנסה למצוא את המילים המדויקות, אז אני משחקת...
לשייף ולדייק.
כן, השיוף והדיוק, ואני חייבת להגיד שאני מרגישה סבתא בת 90 בעולמות האלה של הצ'אט, כאילו אני רואה כל האנשים בצוות שלי, בני 30 כבר כאילו עמוק בתוך העולמות האלה, אני כבר לא יודעת מה יצא מהם ומה יצא מהכלים, ואני עוד קצת מתקשה לסמוך עליו, אני מרגישה שהוא קצת ג'נרי מדי בהגדרות שלו, כאילו פחות מדויק כשאני מחפשת את הדיוק בהגדרות. זהו.
אז את עוד לא סומכת עליו ב-100%?
לא לגמרי, אני מרגישה שהוא כאילו, הוא כמו התלמידים האלה שהיו מורחים את התשובות, כן. במבחן, כזה.
נשורה לעשות עמוד.
כן, בוא תעשה עמוד משלושה משפטים. וואי, הייתי זוועה בזה.
הצליח לך. שירלי, כתוב לך על שרשרת שתלויה עליך, כתוב בליב.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לך תודה שבאת לפה ועזרת לנו גם להאמין בחזון שלך ובהתלהבות ובניצוץ שיש לך בעיניים כשאת מדברת על הנושאים האלה של מוזיקה וחינוך, ואני מאחל לך בהצלחה.
תודה רבה, היה לי ממש כיף להיות פה ותודה שהזמנתם אותי.
תענוג שלנו.
תודה.
תודה, להתראות.
להתראות.